דיבורים אשר יחזקו אותנו באמונה ובשמחה ויקרבו אותנו לעבודת השם יתברך מפי הרב מאיר שלמה שליטה.
עם ישראל בהיסטוריה המעניינת שלו כעם ידע כל מיני תקופות, כאשר בכל התקופות והמצבים ניכרת הייחודיות שלו בנאמנות לבורא עולם ולהבינו שבשמיים. עם ישראל נמצא היום במצב לא קל, פיזית ורוחנית. אם כי בדורות של הנביאים, כשעם ישראל היה בשפל המדרגה, באו הנביאים והוכיחו את העם. המצב היום כפי שגילו לנו הצדיקים, ובראשם מהבעל שם טוב, שהדרך היא לרומם את העם, לחזק את הנפשות. במיוחד בדורנו אנו, ישנה הוראת שעה מיוחדת, לחזק, לחזק ולחזק. המתן מבאר לנו שהמוח זה כמו מנוף. כאשר אדם מורל גבוה ושמחה, יש לו כוחות נפש לשאת אפילו מטלות כבדות ולעמוד בניסיונות. ומידך, כאשר האדם במורל נמוך ועצבות חס ושלום, אין לו כוח לעמוד בניסיונות, אין לו כוח לשאת את עצמו וכל שכן את הסובב. לכן הוראת שעה, אומרים הצדיקים, זה לחזק ולעודד ולהוסיף לחזק ולעודד, שיהיה לנו את הכוח לעמוד בניסיונות שממילא אנו נמצאים בהם. ישנו מושג בגמרא שנקרא מנת אוויר תבר, כלי שבור אתה שובר. המצב כיום שאנשים שבורים, רצוצים, ורבים ממש מהם אפילו מרוסקים, ואם אתה בא לשבור אותם אתה שובר בעצם כלים שבורים. לכן מה שנשאר זה בעצם רק לחזק, ועל ידי זה יהיה לכל אחד כבר חשק ורצון מעצמו להוסיף בתיקון נפשו. כי עיקר הרחמנות, אומר רבי נחמן ברסלב, כי עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלים חס ושלום באבונות, רחמן יצלן, כי זהו הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות. כי כל האיסורים הקשים שבעולם אינם נחשבים כלל כנגד המסוי הכבד של אבונות, חס ושלום. כי כשישראל נופלים באבונות, חס ושלום, זהו מסוי כבד מאוד, שאי אפשר לישא כלל המסוי הכבד הזה, מבחינת מה שאומר דוד המלך, כמסע כבד יכבדו ממני. הוא מוסיף רבי נחמן ברסלב, כי מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מאבון, ואין אבון שייך להם כלל וכלל לא, לפי גודל קדושתם משורשם, וגודל דקיותם ורוחניותם. ועל כן, כל האיסורים שבעולם אינם נחשבים למסוי כנגד המסוי הכבד של אבונות, חז ושלום. לכן תרחו הצדיקים בדורות האלו, בפרט בבת הבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב, לרומם את הנפש של האיש הישראלי, לגלות לו מה תמון בו, וכמובן הכל מדברי חז"ל הקדושים. אז מה, אז הכל ידוע, הכל ידוע, אבל להאיר את הדברים עד כדי כך שהרי חז"ל הקדושים מגלים לנו, יש מחלוקת בעצם בגמרא, שמצד אחד עם ישראל נקראים מסכת קידושין דף למדבר, רבי יהודה אומר בנים אתם להשם אלוקיכם. אומר רבי יהודה, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קוראים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קוראים בנים. זה אומר רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים, שנאמר בנים שחלים המה, ובכך הגמרא מביאה עוד כמה פסוקים. ובסוף אומרת הגמרא, במקום אשר יאמר להם, יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. זאת אומרת, אחרי הכל אתם בני אל כאל חי, בין כך אתם קוראים בנים, בין עושים רצונו של מקום, בין לא עושים רצונו של מקום, לפי שיטת רבי מאיר אתם נקראים בנים. זאת אומרת, אנחנו נקראים בנים, לפי שיטת רבי מאיר אנחנו נקראים בנים, בין כך. אז בנים, אז יש אהבה של אבא לבנים. אהבה של אבא לבנים, אי אפשר לתאר אותה, כמה יכולה להיות אהבה של אבא לבנים. אומר הבעל שם טוב, תארו לכם שהיה זוג זקנים שכל חייהם מחכים לילד ואין להם. שנים 10, 20 שנה, 30 שנה, ולא נפקדו. ותפילות ותחנונים להשם יתברך. וחלפות השנים וכבר הזדקנו. והנה אחרי אז כמה עשרות שנים נולד להם בן. בן יחיד, נולד להם בן, השתבח שמו. איך הם יאהבו את הבן הזה? איך הם יגדלו אותו? באיזה חום, באיזה אהבה ירעיפו עליו? כל השנים של כל התפילות וכל הציפיות וכל הכיסופים, כל זה, כל המטען הזה, הם ירעיפו עליו. כל זה יהיה מבוית בו, כל זה עליו. אז אומר הבעל שם טוב, אז אנחנו מבינים כמה הבן זקונים הזה אהוב. אומר הבעל שם טוב, תארו לכם שהקדוש ברוך הוא אוהב את הפושע הכי גדול יותר מה שההורים האלה אוהבים את הבן שלהם, יותר מה שההורים האלה אוהבים את הבן שלהם. אבל השם טוב גלה לנו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הפושע, השם ישמור, כן, שאף אחד לא יהיה פושע, חס שלום. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את זה שנפל לאן שנפל, למקומות השפלים האלו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבה יותר מאשר אותם זוג זקנים אוהבים את הבן שלהם שנולד להם אחרי עשרות עשרות שנים, אחרי כל כך הרבה ציפיות וכיסופים. ולכן אומר רבי מאיר, בן כך אתם נקראים בנים, בנים אתם להשם אלוקיכם. וזה מדויק גם בהגדה של פסח, שנאמר בהגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. והרי אחד מארבעה בנים זה הרשע, והוא גם נקרא אחד מהבנים. כלומר גם הרשע, חס ושלום, גם הוא נקרא אחד מארבעה בנים שדיברה עליהם התורה. אז אין לנו תיאור בכלל איך נראה, מה זה נקרא אהבת השם אלינו. רק מה? מתוקף הגלות והבלבולים, האדם אומר, אתה מדבר דברים יפים, אבל במה זה מתבטא? במה זה מתבטא? אז אנחנו נראה באמת בגמרות וכל מיני מקומות עד איפה הדברים מגיעים. זאת אומרת, קודם כל אפשר לראות את זה בפסוקים, בכמה מקומות את הפסוקים, ואחרי כן אפשר גם לראות את זה בסיפורים, אם ירצה השם, מה זה נקרא אהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ועד איפה הדברים מגיעים. פרשת משפטים, אז מובא העניין הזה של מי שגונב ומוכר. אז מובא העניין הזה, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. זאת אומרת, אם אדם גונב, הלך וגנב, כן, ירד לשפל המדרגה והוא הולך לגנוב, והוא גונב שור, אחרי שהוא גונב את השור הוא הולך ושוחט אותו, כן, מביא שוחט ירא שמיים ושוחט אותו, וגם מוכר את זה עם הכשר טוב ומוכר את זה, ולא נתפס, ולא, גם לא מודה, ואחרי כן הוא נתפס. אז מה אומרת התורה הקדושה? שהוא צריך לשלם פי חמש, כן, עבור שור. עבור שור הוא משלם פי חמש, עבור שה הוא משלם פי ארבע. אמר רבי יוחנן בן זכאי, למה החילוק הזה פה חמש פה ארבע? מה זה הדבר הזה? אם אתה תופס שור וגונב אותו ואחרי כן אתה תובח אותו ומוכר, אתה משלם פי חמש, ושה לא פי ארבע. אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודם של בריות, שור שהולך ברגליו ולא נתבזה, ולא נתבזה בו הגנב, למה? כי הוא לא נסע אותו על כתפו, משלם חמישה. שה שנוסעו על כתפו משלם ארבעה, למה? אוהיל ונתבזה בו. שואלים המפרשים, איפה מצאנו שחס השופט על ביזיון הגנב? איפה מצאנו שמתחשבים בזה שהגנב פה היה מסכן באמת? סך הכל לא נעים לו, הגנב, תראה, הוא גנב, ובדרך הוא גם סחב על הכתפיים את השה, אתה מבין? זה מצב לא נעים, אז הוא התבזה, אז נוריד לו מהמחיר. איפה מצאנו שמתחשבים כל כך בגנב, מה הוא עשה פה ומה עבר עליו בתוך התהליך של הגניבה? אומרים כאן המפרשים, זה ייתכן רק במצב אחד, כשהשופט זה גם אבא שלו. כיוון זה אבא שלו, אז הוא אומר, תראה, זה סך הכל, טוב, מגיע לו עונש, אבל זה הבן שלי, אתה מבין? אני חייב להתחשב איתו. עד איפה מגיע? וזה התורה הקדושה, רבותיי. וזה רבי יוחנן בן זכאי מבאר, מה כתוב התורה הקדושה, ומה נפסק להלכה. ובכן, לא לחינם, רבותיי, הצדיקים, הם טרחו לגלות לנו עד איפה מגיעים הדברים. היה סיפור פעם אצל הבעל שם טוב. הבעל שם טוב פעם ניסה פעם לשכנע איזה דוקס גוי. מה לא תראה, מתי כבר תפסיק מהשטויות שלך? דוקס גוי שהיה שקוע בתוך תאוות ועולם הזה, תאוות ודמיונות, אמר לו, בעל שם טוב, תראה מתי תהיה מדהים הדמיונות שלך. אז הדוקס אמר לו, ברוב חוצפתו, אמר לה, בעל שם טוב, נו, ומה איתך? אמר לו, בעל שם טוב, תראה, אני כבר אדם זקן. תבין, כבר, אני, המחשבות שלי כבר לכיוון יותר אלמה דעתה. אז בעצם, זה לא, אין עליי שיקושיות. את כל הדוסיח הזה שמע רבי ברוך, הנכד של הבעל שם טוב, הוא היה עדיין ילד. אז הוא שאל את סבא, אתה בעל שם טוב, למה לא הסברת לו בעצם שאת החילוק בין יהודי לגוי? סבא, יכולת להגיד לו שמה אתה שואל עליי שאלות, אתה הגוי ואני יהודי, זה עולם אחר לגמרי. אמר לו, בעל שם טוב, הרי הוא גוי, הוא לא יבין את זה. אז חלפו להם השנים, הרי ברוך גדל, וכעבור הרבה שנים הוא הגיע להשגות שלו, שהיה הרב ברוך הצדיק והקדוש, שכולם הכירו אותו. אז הוא פגש את הבעל שם טוב וצבו, ואמר לו, סבא, אתה זוכר אז שאמרת לי שאתה לא יכול לבאר לי, קשה לבאר, להסביר לגוי את החילוק בין גוי ליהודי, את ההפרש העצום של יהודי לגוי, אי אפשר להסביר את זה לגוי. עכשיו אני הגעתי גם למסקנה שאי אפשר גם להסביר ליהודי ערכו של יהודי. גם ליהודי אפשר להסביר ערכו של יהודי. ערך של יהודי זה כל כך דבר גבוה, שלא לא רק לגוי אפשר להסביר, אפילו ליהודי בעצמו אפשר להסביר את זה. זאת אומרת, בעצם הצדיקים, שהם ידעו עד איפה הדברים מגיעים, הם תרחו לרומם את העם, כיוון שבעצם בכל המצב הזה של הגלות וכל מה שאדם, עם ישראל עוברים, כל ההרפתקאות, הצדיקים מעקבו אחרי זה וראו עד איפה הדברים מגיעים, שלמשל אנשים נפולים בעיני עצמם. ואז כמו שהסברנו, אז שאדם נפול מורלית, אז בקלות אפשר להפיל אותו לעבירות, כי המוחין שלו נפולים. אז הם תרחו מאוד מאוד, מאוד מאוד לרומם את העם, לגלות להם באמת מה תמון בכם. מה תמון בכם? עד כדי כך שהבעל שם טוב מגלה לנו שאצל אברהם אבינו כתוב ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה. כתוב אצל אברהם אבינו, כן, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מעבר לכוכבים. אומר הבעל שם טוב, כשם שהכוכבים נראים לעינינו מרחוק כנקודות זעירות בלבד בשעה שהם עולמות עצומים, כה יהיה זרעך. כך יראו גם היהודים בעולם הזה, יהיה מראם עלוב ושפל, אבל בשמיים יהיו עצומים ורמים ומלאתם גדולה מאוד ויעבו את יסוד כל הבריאה כולה. זאת אומרת, מה שאתה רואה אותם, כן, הם יראו כאלה רחוקים, מרוחקים, מראה עלו משפל, אבל בעצם הם יאירו באורגן עצום. מה אומרת מסכת מגילה? שעם ישראל מקום אחד נמשלו לכוכבים, מקום אחד נמשלו לאפר, כן? כה יהיה זרעך, מצד אחד, כוכבים מצד אחד אפר. אז מה אומרת? כשבני ישראל עולים, עולים כזה מקום גבוה כמו כוכבים, וכשחס שלום נופלים, אז נופלים עד האפר, שם ישמור. אבל בעצם ראינו במפרשים עוד כמה ביאורים למה דווקא נמשלו לכוכבים ולאפר. האפר, יש לו בחינה מאוד מעניינת לאפר. כך גרגר אפר כשלעצמו, אין לו כוח לכלום. גרגר אפר כשלעצמו זה כלום. לא יכול לעמוד בפני שום מאמץ, אין לו שום ערך לגרגר בפני עצמו. אבל כשכל הגרגירים מלוכדים, אז זה עוצמה, יש על מה לבנות על זה, זה יכול לעמוד בפני גלים, כן? הגרגירים בפני השם מתחברים, שאתה מלכד אותם, שאתה מגבל את האפר, שאתה מתח אותו ביחד, כן? מגבל אותו, מקבץ אותו, אז הוא, יש לו כוח, יכול לעמוד לפני גלים. איך זה, הים, מה שהים רוצה להתפרץ לחוף, אבל החוף הוא עומד בפני הגלים, ובכלל, יש לו כוח לאפר. מה שאין כי זה גרגר בפני עצמו. אז מאיר, למה נמשלו לאפר באמת? כי האפר זה דווקא קשה מתלכד, דווקא שם ישראל ביחד יש להם כוח. מצד שני, למה הם כוכבים? הכוכבים נפרדים כל אחד מהשני. כי אחרי הכל באמת, כל אחד מאיר בפני עצמו. יש להם את הכוח הייחודי כשביחד. אבל מצד שני, גם כל אחד מאיר בפני עצמו. זאת אומרת, הם לא חייבים דווקא שגם כל אחד יהיה דומה לחברו. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. כל אחד גם כוכב בפני עצמו. כל אחד ממש כוכב בפני עצמו. בתיקוני זוהר מובא, מה זה כוכב? כוכב זה עניין של חבב חבבית. חבב זה שם הוויה, וחבבית זה כל אותיות התורה. בעצם אז כל אחד כוכב, זה לא סתם כוכב. שם הוויה יש בו וכל החבבית אותיות של התורה. כל זה תמון בכל יהודי. בכל יהודי תמון בכל המהלך הזה של כל השם הוויה ברוך הוא, שם השם, וגם כל אותיות התורה כולה, הכל תמון בכל יהודי. זאת ועוד, החול נרמס ברגלי אדם ובהמה, ואילו הכוכבים הם העצמים הגבוהים ביותר בעולם. שאין שום בשר ואדם יכול להגיע אליהם, ולפיכך נמשלו בני ישראל לכוכבים ולחול. ללמדנו שאפילו בזמן שבני ישראל הם כחול על שפת הים ונרמסים ברגלי הכל, בכל זאת הם נחשבים ככוכבי השמיים, כיצורים העליונים של האנושות, שאי אפשר להגיע עד מעלותיהם וכישלונותיהם. הקדיין הזה להוציא מהכוח אל הפועל, בגלל שכל כך אנחנו נפולים, אז כל כך התרחו הצדיקים לראות לנו את המורל, כדי שבאמת נוציא את זה מהכוח אל הפועל. כי אחרת אדם אומר, תשמע, דברים מאוד יפים, אבל אני נראה לי שאני נמצא בחושך אחד גדול. אתה מספר לי דברים מאוד יפים, אבל מנהל לי שיש בית כל מה שאתה אומר לי. פעם אחת מצאנו שהברדית שעובר פעם אחת, אמר ריבונו של עולם, רואים שיהודי, מתי יהודי עושה שמח? מתי? מתי יהודי עושה שמחה? מתי יהודי עושה שמחה? השתבח שמו, כן, מתי עושה שמחה? מתי עושה שמחה? יש נעשה לו נס, אז עושה מצווה, יש לו, עושה סעודת הודעה לשם יתברך, כאשר נולד ילד, כאשר הוא נושא אישה, שהברכות, פדיון הבן, מחתן ילד, כל האירועים האלו שכרוכים במצוות, שהוא שמח המצוות, מזמין את כל החברים, מזמין תזמורת, אוכל וקדימה. שמחה, כן, השתבח שמו, לכבוד השם יתברך, לכבוד השכינה הקדושה, לשמוח, לשמח את זה שנשמוח ביחד. אומר הברדיצ'בר, אבל ראית פעם שיהודי שעושה עבירה לכבוד העבירה הולך עושה את כל הסעודה הזאת? ראית פעם יהודי שלכבוד העבירה הזאת הולך מזמין תזמורת לכבוד העבירה שהוא עשה, ומזמין חברים ועושה סעודה ושוחט כבש לכבוד העבירה שהוא עשה? הוא לא יודע איפה להחביא את עצמו, לא יודע איפה למצוא איזה פינה בעולם להתחבות, שאיך אני נראה, עד מתי אני אראה ככה, עד מתי ככה אני אראה. אז אומר, בעצם כל זה, איפה זה תמון? זה תמון בזה שהגמרא אומרת במסכת ברכות שעם ישראל נקראים התפילין של הקדוש ברוך הוא. ככה הגמרא אומרת. בדף ו' בסרט ברכות אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן בר יצחק, לרב חייא בר אבין, אנה תפילין דמרי אלמא, תפילין של הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בהם? אמר לו, כתוב בהם, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים למה כתוב את זה בתפילין שלי? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אתם יחדים אותי, מייחדים אותי בכל העולמות, אני גם מייחד אתכם. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר, ומכעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, אנחנו גם כן, הקדוש ברוך הוא מייחד אותנו, הוא מניח תפילין, והתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, מכעמך ישראל גוי אחד בארץ. לקדוש ברוך הוא יש גם תפילין. אנחנו התפילין של הקדוש ברוך הוא, רבותיי. עם ישראל נקרא עם הפאר של הקדוש ברוך הוא, ומה זה הפאר? פארך על ראשך, זה התפילין. פאר אלו תפילין. זאת אומרת, התפילין של הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. אומר רב יצחק מרדיצ'וב, ריבונו של עולם, שיהודי קורא לו יהודי פשוט שבפשוטים, יהודי פשוט, מה זה בכלל יהודי פשוט? יש מושג של יהודי פשוט? יש בכלל כזה דבר יהודי פשוט? יהודי לא אף פעם לא פשוט. זה כל כך דבר גבוה שלא יכול להיות פשוט, אבל זה מה שנראה פשוט. כשיהודי נופל לו תפילין לרצפה, מה הוא עושה? מה הוא עושה כשנופל ליהודי תפילין? קודם כל מזדעזע, נפלו תפילין, השם ישמור, השם ישמור, נפלו תפילין, מיד מרים אותם בחרדה ומנשק אותם, מיד חרדה. אחרי יש את הצד ההלכתי, מה שכרוך עם זה, אבל קודם כל החרדה, נפלו התפילין, השם ישמור, ומרים אותם בחרדה, ומנשק אותם. אומר יצחק מרדיצ'וב, הקדוש ברוך הוא, אנחנו התפילין שלך, עם ישראל נפל, מושלח ארצה, וכל לבב דווי, עשה למענך, עשה למען פארך, ותרים אותנו, תרים אותנו מהשפלות שלנו, אנחנו התפילין שלך נפלנו, נפלנו למטה נפלנו. הצדיקים אמרתי הרגישו שעם ישראל זה התפילין. כן, זה עם ישראל זה התפילין של הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה איזה מצב אתה נמצא. כי ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. זה לא יעזור, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור ליהודי מה שלא יעשה חס ושלום, הוא שער, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. בין כך. הרי ראינו את זה, השם ישמור בשואה הנוראית שהייתה. אז אותו ימח שמו הלך וחיפש בספרים ונבר שם למצוא אם יש שורש של יהודי. שמה אחרי הרבה כמה דורות של משפחה שמתבוללים. למה? כי ישראל, הוא ידע שזה שורש ישראל. ואם הוא לחם, הוא היה המלאק, אז הוא מחפש את שורש המלאק, איפה שורש ישראל פה? זה לא יעזור אפילו אחרי 10 דורות, גם 20 דורות לא יעזור. אתה שייך לעם ישראל. שייך לעם ישראל, ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. אז תבוא הסתרחה ותגלה לנו שאנחנו עם ישראל. אנחנו צריכים שהם יגלו לנו. אנחנו צריכים שאנחנו בעצמנו נגלה את הצד היהודי שבנו. בתקופת השואה הנוראית והאיומה, הצורר הרשע הלך לחפש בספרים אם יש למישהו שהיה חשוד כמתבולל שורש יהודי. ונבר בספרים כדי לסווג אותו לפי הקריטריונים המתאימים. וכך מספר הרבי מקלויזנבורג ששרד את השואה הנוראית, שעבר את התקופה הנוראית הזאת, סיפור מזעזע. על הדרגש במחנה השמדה באושוויץ, שכב שם הרב הקדוש מקלויזנבורג והתקשה להירדם. לידו שכב אדם נוסף שהתהפך כל העת על משכבו. שאל אותו הרבי מי הוא? והאיש מספר לו שהוא שימש כנשיא הבנק הלאומי של הונגריה, והייתה לו משרה גבוהה ביותר בעולם הכספים של הונגריה. הקשה הרבי מקלויזנבורג, כיצד מגיע יהודי למשרה רמה כל כך? הוא משיב לו שהוא התנצר כדי שיוכל להגיע למשרה רמה כזאת. כך מספר לו האיש, ומספר לו, מוסיף ומספר לו שהוא גם נשוי לאישה נוצריה, השם ישמור. שואל אותו הצדיק, וכי לא הצטרפה אליך? אשתך לא הצטרפה אליך? מתרעם עליו האיש הנעל ואומר לו, איך אתה מעלה רעיון כזה? ואז אומר לו הרבי מקלויזנבורג בתמימות, הרי אישה טובה הולכת עם בעלה לכל מקום. בהמשך השיחה הוסיף האיש הנעל לספר שתמיד נתן לה את הטוב ביותר לאשתו, וגם לילדיו העניק את הכל, לימד אותם מקצועות נכבדים ושילם מכספו הון רב. בהמשך הוא מספר גם כן לתמיעתו של הרבי, הוא עוד ממשיך ומספר שהילדים שלו אפילו לא באו ללוותו או להתעניין לשלומו. אחר כך התעניין הרבי בפעולותיו למען הכלכלה בהונגריה, והתברר שהאיש ענל בכישרונותיו המיוחדים העשיר את העם ההונגרי. שוב חוזר ושואל שם הרבי את היהודי ענל, כיצד שלחו אדם עם כאלה זכויות כל כך מיוחדות כמו שלו לכזה מקום? הרי עשית כל כך הרבה למען העם ההונגרי, אף אחד לא מחה? לא הייתה פה מחאה? פה כבר הוא הוציא אותו מכליו, הוא כעס ואמר לו, מדוע אתה מתגרה בי? מדוע אתה מתגרה בי? ואז הוא שאל אותו, ובכלל מדוע אתה עצור כאן? עונה לו הרבי מקלויזנבורג, אני הרי רב, אני הרי אדם עני ואביון, מעולם לא עשיתי טובה לגוי, והם שונאים אותי, אבל אצלך הייתי מצפה שהם יתייחסו בצורה אחרת. בלילה שלאחר מכן חזר האיש ואמר, רבי, הרהרתי בדבריך, הגעתי למסקנה שאתה צודק, כל ימי חייתי בטעות. הוא ממשיך ומספר לו שהוא חשב שהוא יוכל להתמע בגויים, והוכיחו לו שעם ישראל לבדד ישכון, וכל מה שיעשה יהודי מאמץ לעזוב את עמו, תמיד יישאר יהודי, תמיד יישאר יהודי, תמיד יזכירו לו שהוא יהודי. ואז הוא אמר, אוי לי שטעיתי. בלילה הבא הוא כבר לא היה בין החיים. ואז שהיה מספר את זה הרבי מקלויזנבורג את הסיפור הזה, הוא אמר, הייתי מרוצה מהזכות שהתגלגלה בידי, שיום אחד לפני מותו ערער בתשובה. זאת אומרת, עם ישראל רבותיי שונה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואם יש מי שמבקש להיות ככל הגויים, ידע כי הדבר בלתי אפשרי. תמיד יהיה מי שיזכיר כי יהודי הוא והוא בן לעם סגולה. כשחזל הקדושים אומרים לנו, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, פירוש הדבר שאם יהודי אינו שומר שבת חס ושלום, חס ושלום, הוא עדיין נשאר יהודי. ואפילו, כן רבותיי, אפילו עד כדי כך, פעם אחת פגש הגאון מווילנה יהודי מומר, יהודי שאמיר דתו השם ישמור, ואותו יהודי ביקש לשתות את השתייה שהייתה מונחת לפניו, והגאון מווילנה אומר לו, אתה צריך לברך. הוא צחק ואמר לו, מה לי ולברכות? אומר לגאון מווילנה, הרי אני נוסע בדרך אחרת, זה כיוון אחר לגמרי. אמר לו הגאון מווילנה, תדע לך שתגיע לעולם האמת אחרי הפטירה, ידונו אותך על זה שאתה נוסע בכיוון אחר. ודאי, אדם שאמיר דתו, דבר מאוד חמור, השם ישמור. אחרי כן ידונו על דברים כבדים אחרים ועל דברים פחות כבדים ופחות כבדים, עד שלבסוף באיזשהו שלב יגיעו גם לברכות, ואז יגיעו גם כן לאותה ברכה שהיית צריך לברך על השתייה שהכל נהיה בדברו. לא תוכל לברוח מזה, לא תוכל לברוח מזה. כלומר, כשמישהו בא להתגייר, רוצה להתגייר, מתאמץ להתגייר, מבקש מאוד להתגייר, אחרת אנחנו לא מעוניינים בזה, מאוד מתאמץ להתגייר, והוא מתנה תנאי שהוא מוכן לקבל את כל התורה כולה חוץ מהלכה אחת, חלק מהתורה, חלק קטן בתורה הוא לא יכול לקבל, הכל הוא מקבל, הלכה אחת הוא לא מוכן, הוא נשאר גוי, הוא נשאר גוי. לעומת זאת יהודי, אפילו אם הוא לא שומר שבת חס ושלום, חס ושלום, ואפילו אם הוא עובר על כל התורה כולה חס ושלום, לא נהפך לגוי, לא נהפך לחילוני, אלא נקרא יהודי. רק יהודי שלא שומר מצוות, הוא לא משתנה, הקטגוריה שלו לא משתנה, הוא נשאר יהודי,
הוא נשאר יהודי.
רק יהודי שלא שומר מצוות. כלומר, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ישראל הוא. רבותיי, יש פה סיפורים אדירים, אדירים ממש נוראים. עד איפה, מה זה נקרא כוח של יהודי, שזה פלא פלאים. היה סיפור בזמן האנוסים, בזמן האינקוויזיציה, הסיפור מדהים. הסיפור הזה יספר רבי אליהו מלופיאן. זה היה בזמן האינקוויזיציה, שהשלטונות הם חטפו איזה ילד יהודי קטן, מבית הוריו. את הסיפור הזה מביא הרב זילברשטיין. הרב זילברשטיין שליטה בספר שלו, עלינו לשבח, הוא מביא את הסיפור הזה, שהרב מלופיאן היה מספר. שבזמן האינקוויזיציה חטפו ילד קטן, יהודי, מבית הוריו, וגידלו אותו לעבודת הכמורה. השם ישמור, חטפו אותו וגידלו אותו בבית הכמורה, בבית האלילים שלהם. והוא היה כנראה ילד מאוד מוכשר, כן, מוח יהודי מה שנקרא. והצליח לטפס שם במהירות בסולם הכמורה. ומיד, ממש מיד, הוא התמנה שם לתפקיד בכיר מאוד. היה שם שופט בחצר של הכמורה. זאת אומרת, התפקיד שלו היה שאם איזה יהודי היה מאז לקיים את המצוות, מה שהם כניסו שאסור היה עליהם, ותפסו אותו ונתפס על זה, אז שפטו אותו את השופט הזה, והוא היה צריך לחתום חתימה אחרונה. וכמובן, במהלך השנים היו הרבה פסקי דין חמורים שהוא היה צריך להוציא, והמוני יהודים הומתו על ידו, השם ישמור, כי הם פשוט רצו לעבוד את השם יתברך. יום אחד הביאו לפניו יהודי אחד שנתפס גם כן בכלכלתו. מה היהודי הזה? נתפס שפשוט היה עם תלית ותפילין. אז פסק דין כמובן גזר דין פשוט, לפי הכללים שלהם, השם ישמור. השופט הזה שדיברנו עליו מנסה לחתום את החתימה שלו על הגזר דין, הוא לא מצליח לחתום. מנסה עוד פעם לחתום, זה לא מצליח. וככה נרגע הוצאת, מנסה עוד פעם לחתום, לא מצליח. אז הוא ביקש מבית המשפט לעצור, הוא חייב הפסקה. חייב הפסקה לעין בדבר הזה, משהו לא ברור כאן. יצא החוצה, התחיל לטייל הלוך חזור ולחשוב, מה קורה כאן, מה קורה איתו, למה הוא לא יכול לחתום, מה זה שק, אקט פשוט של חתימה וזהו. הוא מורגל בזה. ותוך כדי שהוא הולך הלוך חזור, הלוך חזור, נכנס לו בראש מחשבה, אולי זה אבא שלו. רבותיי, סיפור אמיתי זה, שם ישמור. אותו ילד, הוא ידע שבעודו ילד חטפו אותו, רק הוא לא, מה בדיוק, מה זה נקרא יהודי, בטח שהוא לא ידע. רק הוא ידע שייך ליהודים, וזה כן, זה מסתום הוא כן ידע, מן הסתם הוא כן ידע את זה. אבל הוא לא ידע בדיוק מה זה יהדות בכלל, מה רוצים ממנו. אז הוא קרא ליהודי הזה שנתפס, קרא לו הצידה, והתחיל לחקור אותו, אמר לו, תגיד לי, שהיית לפני הרבה שנים, לפני כך וכך שנים בערך, נחטף לבך ילד קטן? אז הוא אמר לו, כן, נחטף לי. אז הוא התחיל לשאול אותו עוד כמה שאלות, ככה ניסה לחקור אותו, לתחקר אותו מכל מיני כיוונים, ומכל שאל אותו שאלות כאלו, אחרי כן שאלות כאלו, ואז הוא אמר לו, אורח אתה אבא שלי! ואז נפלו אחד לזרות השני. באמת התברר ממש איך הדברים נסגרו, זה היה כל המעגל, שזה ממש, ממש אבא שלו. כל פנים מיד ברחו ממהם, שלא התפסו אותם וירגו את שניהם, השם ישמור. אז אומר הרב מלופיאן, זכר צדיק לברכה, תראה מה זה. קשר טבעי, קשר דם של בן לאבא, לא יכול להיעלם לעולם. קשר שהוא טבעי של בן לאבא, כן, כל כך חזק, שעם כל מה שנים שחלפו, עם כל מה שהיה בתור שופט, וכל מה שהוא עשה, כשהוא מגיע האקט הזה שנוגע לדם שקשור לאבא, אז אין לו אפשרות. יש פה קשר של דם, זה לא עובד. הוא לא יכול להזיק, לא יכול. אז מה הוא אומר הרב מלופיאן, אז מה הקשר שלנו, יגידו שבשמיים? שהוא קשר נצחי שלא בא לנתק לעולם. זאת אומרת, אם קשר בין אב לבנו לא מאפשר לבן לבצע כזה דבר, הוא נעצר פה, משהו סמוי עוצר אותו, קשר דם פנימי. אז מה הקשר שלנו עם בורא עולם? רק מה? כל כך נפלנו במוחין שלנו, כל כך נפלנו מורלית, שאדם חושב, אולי לא רוצים אותי, אולי אני לא שווה, מי אמר שבכלל וכמה. אם כך, בואו נראה רבותיי, מהו כוחו של יהודי? לפעמים אדם לא יכול, לא יודע מה הערך שלו. ספר את המראה כאן מסכת תענית. מעשה שהיה דבר רחמן נצלן בעיר סורה. בעיר סורה היה דבר. ובשכונה של רב לא היה דבר. זה היה מגפה, השם ישמור, היו מגפות של דבר שלא נדע מצרות. זה מגפות אדירות שהיו שם מתים, השם ישמור. וסברו האנשים שבאמת מעבור מה זה, ככה מספר את המסכת תענית, שרב, זה הזכויות של רב, שהם בזכותם, בזכות רב, זה הם ניצלים פה. והדבר לא שולט. זה פשוט היה, כך זה נראה, כן? מושכל ראשון, יש פה את רב שגר פה בשכונה, אז מזכותו, כולם ניצלים. אז הראו לאנשים בחלום שרב יש לו הרבה הרבה זכויות, ובשביל רב זה נקרא נס קטן.
זה נחשב כסף קטן בשבילו.
לא צריכים להזדקק לזכויות של רב בשביל כזאת תופעה. אלא מה? יש, מה שהדבר לא מתפשט שם בשכונה הזאת, זה זכות של איש אחד שגר ברחוב הזה, וזה האיש, מה הוא עושה? משאיל כלים שצריכים לחפור בהם בית הקברות. וזכות הקבורה, מדדו לו מידה כנגד מידה. בעבור זה מצליב את השכונה. זאת אומרת, האדם הזה בכלל לא, מי חשב על זה בכלל? היו פתוחים, זה רב. אומרת הגמרא, לא, לא, רב, הודיעו להם בחלום רב, יש לו זכויות הרבה הרבה יותר גדולות. בשבילו זה כסף קטן מה שנקרא. זה משהו קטן בשבילו. נס קטן של רב. יש לו זכויות הרבה הרבה יותר גדולות מאשר להציל שכונה. אבל מה כן? יש שם איזה יהודי אחד שמשאיל כלים לקבורה, ואז מידה כנגד מידה מצילים גם את השכונה בעבור הזכויות שלו. הוא בכלל לא היה חושב על זה? מישהו היה חושב על זה? הוא היה עושה דברים יפים, הוא חושב מה שהוא עושה. מה אני כבר נחשב בשמיים? מי אני? אני מציל את השכונה מפיגועים, מבלבולים, מבעיות. הוא הולך בתמימות שלו. ובטוחים שאיזה צדיק שם שחי באזור, הוא מציל. אז אומרים לו, לא, לא, הצדיק הגדול הזה, אתה צודק, יש לו זכויות הרבה יותר גדולות, אבל לא צריכים את זה, לא צריכים להגיע לשם בשביל זה. את הפיגועים האלה מבטל שם איזה יהודי, שהוא עושה שם איזה חסדים עם הזולת. עד כדי כך, רבותיי. והגמרא ממשיכה לספר עוד סיפור. עוד סיפור שהגמרא מספרת. מעשה היה במקום שנקרא דרוקארט, היה דלקה שם. והדלקה הזאת שהתפשטה, זה בתים ששם הרחם, כן, זה לא בטון של, של היום, כן, זה מתפשט, אז זה שורף את הכל, זה בתים מעץ כנראה, והכל, כל השכונה נשרפת, והשם ישמור, קראו למחבש, לא, המחבש לא הספיק להגיע, כן, גם הגיע, לא הצליח להשתלט, השם ישמור, בשכונה של רב הונה לא הייתה דלקה. אז חיו בטוחים, שמע, זהו רב הונה, זהו זה, רב הונה, מה, אתה רואה שכל האזור כולו דלקה, פתאום נעצר את האש, פה, עד לפה. ותשקע אש, מה שכתוב, ותשקע אש, מה תשקע אש? פה היא נעצרת, עד כאן. האש יודעת איפה לעצור, מה איך יודעת איפה לימדו אותה לעצור, איפה לעצור? אז יש זכויות של איזה צדיק גדול שעוצר פה את האש, עד פה, אי אפשר, היא לא יכולה לעבור. הזכויות שלו עומדות, זהו, אי אפשר, היא לא יכולה להתפשט. אז הם בטוחים, מי יש לו כאלה זכויות? זה רב הונה. אז הודיעו להם בחלום, לא, לא, זה לא רב הונה. זה משהו קטן לפי גודל הזכויות שלו, כי הוא רב חשוב מאוד. למה לא הייתה דלקה? למה הדלקה, מה נעצרה? מי, בזכות מי? ספר את הגמרא כאן. שהייתה שם איזו אישה אחת, שהייתה גרה שם בשכונה גם כן, ומה הייתה עושה מצווה, מה המצווה שהייתה עושה? הייתה לוקח, מחמם את התנור שלה, מערב שבת לערב שבת, ואז התנור שלהם, זה לא היה התנור שאתה מחבר, הם מכניס לשקע ומדליק אותו, כן? ומשלם כמה לשם לחברת החשמל. אלא אתה הולך להביא עצים ומסיק את העצים, וצריך לדאוג לזה כל השבוע שזה ידלק, כן? ובינתיים כולם נהנו במשך כל השבוע, יכולים היו לאפות ולבשל, הכל בתנור הזה שהיא הדליקה אותו. ואותה אישה הזאת שהשאילה לשכנות שלה למשך כל השבוע, אז מידה כנגד מידה, בעבור שהיא נתנה להסיק, היא נתנה אש, אז הצילו את כל השכונה מאש. מידה כנגד מידה. עד כדי כך רבותיי, מדקדקים מצד אחד, מצד שני, יהודי שבכלל לא יודע מה הוא עושה. חסדים, עזרה, פה מגיש עזרה, פה לא מכיר, פה מכירים למען הזולת, והוא לא יודע מה בטוחים, יש פה איזה צדיק גדול, כנראה בזכותו. ומתברר לו, הצדיק גדול, אתה צודק, זה לאין ארוך, אבל לא צריכים להגיע לשם. יש פה איזה יהודי פשוט שמתנהג בתמימות, בתמימות שלו הוא עוזר פה, ומושיע פה, ופה מושיע, ופה חסדים, ובעבורו זוכים. למה צריכים כל זה לספר? כי האדם לא יודע את ערכו, הוא לא יודע עד איפה הדבר, עד איפה מגיע ערכו. עד כדי כך. ולכן, באמת, אנחנו רואים לאורך כל הדרך שהקדוש ברוך הוא מאוד 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 מקפיד של ללמד רק זכות על עם ישראל. ללמד זכות על עם ישראל ולא לדבר, שלא לדבר שון הרע על עם ישראל, לא לדבר דלתורי על עם ישראל. אפילו הנביאים, אפילו נביאים, היינו מצאים ומצאנו את זה, נביא ישעיה. אפילו הנביא ישעיה, תספר את הגמרא, שהנביא ישעיה, סך הכל, מה הוא אמר? סך הכל שהנביא ישעיה, מה הוא אמר? אוי לי קניד, מתי, כי איש מת שפתיים אנוכי, ובתוך עם שפתיים אנוכי יושב. על מה הוא התכוון בעצם? הוא לא התכוון לגנות את ישראל. הוא רק הוא התעונן לעצמו, אמר, אני הוי לי כי נדמתי. זאת אומרת, מה שרשי כאן אומר. אני אומר, רשי, המפרשים, שאני לא ראוי, אני לא ראוי לכל, למראה השכינה הזה, למראה השכינה, מה שאני רואה כאן. אני לא ראוי לכל זה. לא מצד מעשיי, לא מצד מעשי אבותיי. ואז מקדים לבזות את עצמו, וכשהוא בזה את עצמו, אז אומר לי, אוי, כי נדמתי, ובתוך כמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם שפתיים אנוכי יושב. הוא נבעל, אז אומר, זה המציאות שלי. מסביר את המציאות. אז מה? אז הקפידו עליו, על נביא שהיה. נביא, קדוש נורא, שמה שהשמיע כאן, זה דלתורי על עם ישראל. עד כדי כך מדקדקים. אמר לו, הקשמה קדוש ברוך הוא, אתה רשאי לומר, עליך אתה רשאי לומר. יהיה אתה רשאי לומר עליהם. כמו ששם מביא שם מדרש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אכפת לו שהלבנים שלו לא ידברו. מאוד מאוד רוצה שרק נדבר טוב על עם ישראל. מאוד מאוד הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר רק טוב על עם ישראל. ולכן זה המהלך רבותיי שכל הצדיקים גילו לנו שבעצם פעד בדורות האחרונים לטרוח ולחפש לימוד זכות על עם ישראל בכל המצבים, מכיוון שהגלות היא שמכבידה עלינו. ועל התמיעה הגדולה שיש על דברי הגמרא במסכת בבא בתרא, שרובם נכשלים בגזל וכולם בלשון הרע, אז שואלים המפרשים, איך יכולים חז"ל הקדושים לומר דבר כזה על עם ישראל? הם תרצים שזה יתפרץ מתוך כאב ומרירות. הם באים בתחנונים לקדוש ברוך הוא, ראה מה שהגלות השפיעה לרעה על בניך, רחומיך, בניך אלה, בני אברהם, יצחק ויעקב, שהתברכו בכל מידה טובה ונכונה, נשתנו לרעה ידי הגלות המרה, שהכניסה בקרב ליבם מידות גרועות ונשחטות כמו גזם לשון הרע. בכל הגלות אשמה, הגלות אשמה, ועליך הקדוש ברוך הוא למהר לגאול אותם כדי שלא ישתקעו יותר ויותר בתור הקליפות. עשה למענך, עשה למענך אם לא למעננו. אנחנו כבר נפלנו כל כך, כל כך מבולבלים, כל כך מטורטרים, בחיים בכזה לחץ נפשי, כולם חיים בכזה לחץ נפשי, אנשים בדיכאונות, אנשים בדאגות, אנשים בבלבולים. אמרנו, דיברנו על זה שהיום, שאחד הניסים הגדולים של דאגות, זה שאף אחד לא נשאר מדאגות. כי אחרי אוי אוי מי שהיינו שם מדאגות. כי זה היה, הופכים את זה לשיטה של לדאוג זה טוב. אבל אנשים בדאגות, אנשים בלחץ גדול, הדינמיקה של החיים היא כל כך גדולה, מתח החיים כזה גבוה, ואנשים חיים בלחץ גדול מאוד, בפרט יושבים בציון, יושבים בארץ ישראל, בלחץ גדול מאוד, ודינמיקה נוראית יום, יום, שעה, שעה, הנפש מטורטרת. אז בשביל זה צריך כל כך הרבה חיזוקים. למה? כל כך אנחנו במצב כזה של שהנפש כל כך חלשה ומוחלשת, אז צריך כל מה להודיע את מעלתו של האיש הישראלי, שאדם ידע להעריך את עצמו. לכן באו הצדיקים אמרו, תאמין בעצמך. מה זה תאמין בעצמך? עשו כתוב פורש, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. מה זה תאמין בעצמך? זה סתירה לכאורה. באו הצדיקים אמרו, תאמין בעצמך. מה תאמין בעצמך? כתוב פורש, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. זה סתירה. נכון, פרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. הבינתך תישען. באים צדיקים אומרים, לא, תאמין בעצמך, תאמין בעצמך. זה סתירה? לא, לא רבותיי, זה אין פה שום סתירה. זה רק טעות במינוח. שחזל הקדושים אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, כי אבנו לזה, אל תסמוך על עצמך. עד מנתך תישען, אתה לא יודע מה ילד יום, כן? אתה לא יודע מה ילד יום. כבר מצינו כבר שהיו דברים שהיו יפים ואחרי כן נפלו. על זה התכוונו. אבל תאמין בעצמך הכוונה, תאמין שיש בך הרבה טוב, שיש בך הרבה טוב. תאמין שיש בך דברים מיוחדים, שיש בך דברים מיוחדים. תאמין שיש בך משהו כזה מיוחד, שבעזרת השם שהוא יצא מהכוח אל הפועל, הם הראו כן תמהו. תאמין בזה, תאמין בזה, ואין פה שום סתירה. ולכן בהצדים אמרו, תאמין בעצמך, תאמין, תאמין. רק מה, איך אני אאמין? סלח לי, מה אני אאמין? על מה אני אאמין? על מה אני, על מה אתה, אני, סלח לי, אני לא אמרתי, גם אמרתי שלוש פעמים את התהילים היום, כל התהילים שלוש פעמים, ולא למדתי שבע דפים גמרא, ולא אמרתי חי פרקים משניות, ולא למדתי עשר פרקים, עשר דפים בזוהר, ולא הייתי שי תפילות במקווה, ולא הספקתי עוד לעשות כך וכך, ולא עוד עשיתי כך וכך. אז מה אני אאמין בעצמי? על מה אתה מדבר? שאני יש בי, איזה, מה יש בי? אני סך הכל אדם פשוט, קצת הנחתי תפילין, וקצת אמרתי קריאת שמע, וקצת הייתי בשיעורים, וקצת זה, וקצת מעדה, וקצת חילקתי צדקה, נתתי פה מה שזכיתי. אז אני סך הכל, במה אני אמין בעצמי? אז רואים חז"ל הקדושים רבותיי, תבינו מה, מה שאמרנו רבותיי, פל לפלאים, מה שבלעם הרשע כשבא לקלל, בלעם הרשע רבותיי שבא לקלל, בלעם הרשע בא לקלל ונמצא מברך. אז הגוי הרשע הזה שהיה נביא, הגוי הרשע הזה שהיה נביא וראה את הכל עד אחרית הימים, ובנבואה שלו, בנבואות שלו, שמגלה על מה יהיה באחרית הימים, ברמזים מה יהיה באחרית הימים, אז הוא מגלה איך כל אחד ואחד נראה. אז מה הוא אומר? הוא רוצה לקלל אבל הוא לא יכול. למה? אומר, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. אני רואה פה, אומר, אני רואה פה עריות, אני רואה פה עריות. מה אתם מדברים? אני, איך אני יכול לקלל אותם? אני רואה פה עריות. אומר רש"י, אתם יודעים מה הוא התכוון שאומר עריות? על זה שפשוט מתעטפים בטלית ומניחים תפילין ואומרים קריאת שמע. כך אומר רש"י על המקום. אז שואל המהר"ל, סליחה רגע, מה מדובר כאן? בשביל מה צריכים בכלל לציין את זה? מה אותו נביא רשע של הגויים בא לספר לנו שאנחנו נראים עריות בטלית והתפילין? אומר המהר"ל, אתה יודע למה? כי אנשים מניחים תפילין ואומרים קריאת שמע, ונראה להם מי אני סך הכל. אני אדם פשוט, מה עשיתי סך הכל? דבר אלמנטרי ביותר. בא הגוי הרשע הזה, כך מסביר המהר"ל הקדוש, שהגוי הרשע הזה מגלה לנו שאנחנו נראים עריות. שאתה מתעטף בטלית, ואומר, מתעטר בתפילין, ואומר קריאת שמע, אז אתה אומר, אני רואה פה עריות. אני, רבותיי, לא רואה פה זאבים, לא דובים, לא, אני רואה פה עריות. לא זאבים ולא שואלים, אני רואה פה עריות. אתה אומר איזה עריות, אני כמו זבוב, אני אין לי כוח בכלל, אני מה אני שווה, וכולם מניחים תפילין בכלל. אומר הרשע הזה הגוי, הנביא הזה שרואה את הכל, הוא רואה, הכל חשוף לפניו. אפילו הרגע שהקדוש ברוך הוא זוהם, הוא גם רואה, את הכל הוא רואה, אז הוא אומר, את הכל אני רואה, אני רואה פה עריות, אני רואה פה עריות. אז אומר המהר"ל, היינו צריכים סעד וסיוע מהגוי הרשע הזה, שנראה כמה אנחנו חשובים, כמה, איך אנחנו נראים בכלל. כי אנחנו בעיני עצמנו נראים אפסים. עד כדי ככה אנחנו חפונים עיני עצמנו שצריכים סיוע מהגוי הרשע הזה שיגיד לנו, יבוא לקלל וימצא מברך. אומר רבותיי, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. אלה שאני רואה פה עם הטלית והתפילין, אני רואה פה עריות, סלח לי, אני רואה פה עריות. אני לא יודע אם יש לי פה עסק, אני חשבתי שיש לי פה עסק עם זובים, אז אני לא שואלים ולא דובים ולא זהים, אני רואה פה עריות. אז מה אתם רוצים שאני אקלל פה? אתחיל לברך. אינם כלבי יקום ואחרי יתנשא. באמת, זאת מה שמסביר החפץ חיים, זה הייתה גם הטעות של המרגלים, אומר החפץ חיים. זה הייתה בדיוק הטעות של המרגלים, שהמרגלים באו, יטעו את העם, הפחידו את העם, אמרו להם, רבותיי, מה אתם מדברים? אתם יודעים מה שהולך להיות שם? אתם יודעים מה שהולכים? מי יכול להיכנס לארץ ישראל? יש שם תנפילים ותענקים, וצריך להיות צדיקים גדולים. ואנחנו בכלל, אנחנו גם כן חטאנו בעגל, אמנם עשינו תשובה, כן, עשינו תשובה, אבל זה רחוק מאוד, זה צריכים פסוק גדולה מאוד. אנשים כמונו שעשינו את העגל, צריכים פה זכויות גדולות, מי יכול להיכנס פה לארץ ישראל? שיש שם את המלך, ראינו שם את הענק, ידי הענק ראינו שם את המלך יושב בארץ הנגב, צריכים פה זכויות גדולות, מי יכול להיכנס? מי יכול לחיות שם בכלל? מי יכול לחיות? כן, לנצח את כולם, לקודם שבוא לארץ ישראל, צריך גם זכויות מיוחדות, ועוד בפרט לבוא אל העם, להיות בארץ ישראל עצמה, להתגבר על זה. אז הם פשוט תיארו להם את המצב, המצב קשה. באו יהושע וכלב, אמרו להם, רבותיי, אתם מתאים את העם, אתם מתאים את העם, אתם מתאים את העם, זה לא נכון, זה שקר גמור, זה שקר גמור. למה? אתם טוענים שלא ראויים להיות בארץ ישראל, לא ראויים להיכנס לארץ הקודש, אז אנחנו אומרים לכם, יש לכם טעות. למה? מה אתם אומרים שרק צדיקים שמה? זה טעות. הקדוש ברוך הוא אינו מדקדק על האדם לומר ראשי אחר רק באופן שתהיה צדיק. ככה מסביר חפץ חיים רבותיי. מי שרוצה לראות זה, יראה את זה בחפץ חיים פה בשמירת הלשון. מבאר כאן נפלא. אתם טוענים שרק צדיקים יכולים לחיות בארץ הקודש? אומר לא נכון, לא נכון. מה אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר שאני אושיע רק אותך באופן שתהיה צדיק? זה לא נכון. רק אומר לא, אני אושיע אותך. רק בתנאי שלא תהיו מורדים, שלא תהיו מורדים. אני אושיע אותך אפילו אם אתם לא צדיקים, רק בתנאי שלא בשם אל תמרודו. וכל זמן שאין אדם מורד בקדוש ברוך הוא לעקור את המצוות, יוכל לקוות לכל טוב. אומר כאן, הם בעצם באו יהושע וכאלה, אמרו, אתם מתאים את העם, אתם מפילים אותם, אתם אומרים שצריכים להיות צדיקים גדולים בשביל לזכות לסייעתא דשמיא מיוחדת. זה לא נכון. אדם יכול לקבל סייעתא דשמיא מיוחדת גם אם הוא לא צדיק גדול. אדם יכול לקבל סייעתא דשמיא מיוחדת גם אם הוא לא צדיק גדול. רק בתנאי שאתה לא מורד. אם אתם לא מורדים, והקדוש ברוך הוא באמת כעס על המרגלים והסכים עם יהושע וכלב בכל המהלך שלהם. שמה? שנכון, באמת זה נכון. אני נותן סייעתא דשמיא, אומר הקדוש ברוך הוא, גם למי שהוא לא ראוי, בתנאי שהוא לא מורד. ומי זה המורדים? אנחנו נקראים מורדים? אנחנו שאנחנו כל כך כאובים ממה שאיך שאנחנו נראים, והיינו רוצים לראות הרבה יותר יפה, אנחנו נקראים מורדים? אנחנו שאנחנו נפולים, וכל מתחילים מחדש, עוד פעם נופלים, עוד פעם קיים, עוד פעם נופלים, אנחנו נקראים מורדים? על מי אנחנו מדברים פה? מדברים פה על מי שחס שלום, שהוא עושה הכל הפוך, והוא הכל הפוך, ומגלים לו והוא עושה הכל הפוך. אבל אנחנו שכך כל כך רוצים, ועוד פעם נופלים, ועוד פעם קמים, ועוד פעם מתחילים מחדש, ועוד פעם נופלים, אז אנחנו נקראים מורדים? אלא מגלה פה, חפץ חיים פה את כל המהלך בצורה כל כך נפלאה, שאדם מקבל סיעת דשמיא אף על פי שהוא לא כזה צדיק גדול, אף על פי שהוא לא כזה צדיק גדול, אף על פי כן יקבל סיעת דשמיא. לכן אומרים המפרשים על הפסוק בתהילים, רבים מחובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובנו, אומרים המפרשים, הבוטח בהשם אפילו אם הוא לא הגון, אם הוא בוטח בהשם חסד יסובנו, חסד יסובנו. אם הוא בוטח בהשם אף על פי שהוא אינו הגון, הפסוק לא מתנה הבוטח בהשם דווקא מישהו צדיק יזכה לחסדים, יזכה לישועות, אלא הפסוק אומר הבוטח בהשם בין ראוי בין לא ראוי, אם הוא בוטח בהשם חסד יסובנו ויזכה לישועות. בעבור שהוא בוטח בהשם, רק יש תנאי. מה התנאי? ברוך השם, הגבר שיבטח בהשם היה השם יבטחו. מה הפירוש, מה התנאי? תנאי פשוט. לכאורה יש פה כפילות לשון. מה זה ברוך הגבר שיבטח בהשם היה השם יבטחו? אז יש פה כפילות לשון. אם אתה בוטח בהשם, מילא הוא מבטח שלך. התירוץ הוא, כמה שאתה יותר בוטח בהשם, הוא נהיה יותר מבטח שלך. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו זה מבטח אינסופי, לכל המצבים, לכל הדרגות, הוא מבטח אינסופי. כמה שיותר בוטח בו יותר בשם, הוא יותר הופך להיות מבטח שלך. ולכן שאדם מבלבל עם אותו, אז הוא קשה לו לבטוח בשם. אבל אם הוא בוטח בשם בין כך, חסד סובנו, בין כך יהיה לו יראה חסדים וישועות. ולכן כל המהלך כאן, שאומר, אך בשם אל תמרודו, אמרו להם, מה אתם מדברים? אתם מתאים את העם שבשביל סיעת דשמיא מיוחדת צריכים להיות צדיקים. חטאתם בעגל, עשיתם תשובה, כן, אבל זו תשובה. זה רחוק מאוד מתשובה. צריכים תשובה מיוחדת, מיוחדת בשביל לזכות סיעת דשמיא, להיכנס לארץ הקודש. מה פתאום, אומרים להם, מה פתאום משבק הלב? אם לא, אין לא, נקראים, אך בשם אל תמרודו. אם לא מורדים, כן ראויים. רק בתנאי שלא מורדים. רק בתנאי שלא מורדים. זאת אומרת, שבעצם בכל המצבים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שהוא כן רוצה אותנו, אלא רוצה אותנו. שואל רבי נתן, אם אתה הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה אותנו, אם אתה כל כך אוהב אותנו, אז למה אתה אומר לנו, כך שואל רבי נתן, הלא כבני קושים אתם לבני ישראל, בית ישראל, למה אתה כל כך מבזה אותנו מהנביא שהיה מביא פעם בנבואה? שהקדוש ברוך הוא כאילו אומר לנו, אנחנו בני אתם בני קושים אתם, והוא פליאה נשגבה מאוד. איך זה יעלה לדעת ששם יתברך ידמת ישראל לבני קושיים? מה אתם מדמה אותנו לבני קושיים? הלא בחר בנו מכל עם, מבטחנו שלא יעזוב אותנו לעולם ולא יחליף אותנו באומה אחרת לעולם. אז איך אתה אומר שאנחנו בני קושיים? איך אתה מדמה אותנו לכאלה מבוזים ומושפלים כעד כדי כך שאתה קורא לנו בני קושיים? שאנחנו מושחרים באבונות ומזוהמים? למה אתה קורא לנו ככה? למה אתה קורא לנו ככה? למה? אתה רצה, הוא שואל רבי נתן ולא די בזה, ממשיך עליה לשאול את השאלה שלו. והוא אומר עליהם, ואם כן, ועוד בהמשך אתה עוד יותר מגדיל את השאלה. מה המשך השאלה? ולבסוף מסיים, תוך כדי דיבור, אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. איך התחיל בגנות? ובסוף סיים, כל כך בהתחלה משווה אותם לשאר הקום, ובסוף השתבח שמו, אני אעזור לכם, ואני אושיע אתכם. התחלת בגנות, אתה מגלה אותנו, עושה אותנו בני קושים, מבזה אותנו, משפיל אותנו, משווה אותנו לגויים, ובסוף אתה אומר, אבל אל תדאגו, אני אתכם, אני אושיע אתכם. זה משהו פה לא מובן. למה התחלת ככה? מי קרא מי סבר? בסוף מי סבר? מה השתנה כאן? מסביר רבי נתן כאן במהלך נפלא, רבותם שירצה כאן בהלכות ראשית הגזע הלכה ד', סעיף ד', שבעצם כל המהלך כאן היה של כל התוכחה הנפלאה הזאת, הנוראית הזאת, זה היה בעצם שהיה כל כך כתרוגים על עם ישראל, בגלל פגמים וקלקולים, חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא ידיים, אני מלמד זכות עליהם כעת, יקומו כל המקטרגים והתחת, והם פשוט יורו כזה כתרוג של חס ושלום נוראי. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? קודם כל הוא משווה אותנו לגויים. אתם כמו הגויים אתם. מה, אנחנו כמו הגויים? השם ישמור. קודם כל משווה אותנו לגויים, מבזה את ישראל בתחילת הביזיון, ואומר שהם כבר אצלו חשלום כמו כל האומות, כל כך קלקלו כמו כל האומות. ותכף שהשם יתברך מהפך הדבר ואומר על ישראל שהם כמו האומות, מסביר רבי נתן, ממש אזי תכף נתראה אמיתת הנקודות טובות שבהם. איך שאתה משווה אותם לגויים, מיד אתה רואה מנצץ לך כל הטוב שבהם. איך אתה משווה לכזה דבר? מיד זה בולט. כל עודם תעלם בפני עצמם, שמה יש פה בעיות, שמה יש פה כתרוגים, השם ישמור. אתה משווה את זה לגוי, לאומות העולם, או אני רואה פה עולם אחר לגמרי. אני עכשיו מתחיל לראות כמה אורות פה מנצנצים, נשמות ישראל, איזה דברים יפים עושים, יצאים ביום הכיפורים, והולכים עושים עוזרים לזולת, ופתאום אתה נכנס בית הכנסת, אומר כאדוני קדיש, מצפים אותו למניין, פה הוא נתן צדקה וזה הגיע לתלמוד תורה בלי שירצה ולב, שיבין איך זה הגיע אפילו, ופה הוא נשא קנה איזה דיסק ושחיזק את החבר שלו, ופה הוא עזר שם על הזובי, תן כתף שצריך, ופה הוא עזר בית החולים ונתן סיוע לחבר, ועוד כהנה וכהנה, השתבח שמו, אז זה בכלל עולם אחר. וזה מדובר על אחים שלנו שלגמרי רחוקים, ואלה שנמצאים בדרך התורה השתבח שמו, שהם גם כן מניחים תלית ותפילין, מתעטפים בתלית כל יום ומניחים תפילין ועושים עוד כאן דברים יפים כהנה וכהנה, וכולם רוצים. לכן על מה שאומר אני מלאכי, ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, אפילו כאשר ישראל עצמם נתונים מצב ירוד, עד שמצד עצמם אינם ראויים לאהבתו של השם יתברך. הרי כשמעמדים אותם לעומת עשיו, אינם צדיקים גמורים מיחס אליו, וראויים הם לאהבה. זה שאומר הנביא, ואמרתם במה אהבתנו, כי תשאלו במה יאהב אותנו השם יתברך, אם איננו ראויים לכך בגלל מעשינו הרעים. אז אשיב לכם השם יתברך, הלא אח עשיו ליעקב, כשרואה אני את מעשיו של האח השני עשיו, אזי ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, על כורחי אוהב אני את יעקב ושונא את עשיו, כי כל מה שאתם רעים וחטאים חס ושלום, הרי עשיו גרוע מכם פי כמה וכמה, עד שביחס אליו עליי לאהוב אתכם. אבל זאת לא התכלית שהאהבה אלינו תבוא רק מחמת השנאה לעשיו, עלינו לשאוף ולהשתדל שנהיה מצד עצמנו ראויים לאהבת הבורא, מבלי צורך להעמידנו ביחס לאחר הגרוע מאיתנו. וכך מבאר רב ליצחק ברדיצ'וב את התפילה, ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר, בשם התפילה שנאמרת אחרי התהילים, שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר, שיהיו ישראל טובים ונעלים מצד עצמם, עד שלא יהיה צורך להעמיד כל יהודי כנגד יהודי אחר הגרוע ממנו חס ושלום, או להעמיד את העם כנגד עם אחר כדי להוכיח שהעם ההוא גרוע ממנו בהרבה, אלא אדרבה, שנהיה כל כך יפים במעשינו שנזכה ונהיה ראויים לאהבת השם יתברך אותנו, ולא בגלל שהוא שונא את עשיו. לא נצטרך לעם אחר בשביל אהבתו אותנו, אלא נזכה בכך בשביל מעשינו, בעבור מעשינו היפים. עד כדי כך רבותיי, שבדור שלנו אומרים הצדיקים, זה מצב כזה הגענו, שחושך יחסי ארץ, עד כדי כך הם הצדיקים, שאפילו אם יהודי, ברגע של יהודי יש לו איזשהו שאיפה רוחנית, הוא כבר חשוב בשמיים. אם יש לך איזה חיפוש רוחניות פה בדור הזה, אתה חשוב בשמיים. המצב כל כך חושך יחסי ארץ, שאם יהודי עוד מחפש רוחניות הוא חשוב בשמיים. כך מגלים הצדיקים. הצדיקים מגלים לנו איך אנחנו נראים, כי אנחנו כל כך מושפלים אל עצמנו, יש כל כך הרבה דברים שאני צריך לקיים, או כך אני רחוק, איפה אנחנו, מתי מגיעו מעשיי למעשי אבותיי? ככה אדם צריך לשאול את עצמו, מתי יגיע מעשיי למעשי אבותיי? באים הצדיקים אומרים אבותיי, שאדם חותר, מחפש רוחניות בדור הזה, שחושך עשה ארץ, שכל כך הרבה פרסומות, ובלבולים, יום מוציאים, כאן לבלבל את האדם, לבלבל אותו ולשגע אותו, יום מוציאים כל אדם פרסומות. וחיינה וחיינה מכל מיני כיוונים, האוויר שטוף מלא מלא ורבוי מלא מלא בלבולים, ועם כל זאת בתוך העולם השפל הזה עוד יהודי מחפש רוחניות. אתה עוד מחפש רוחניות? אתה חשוב מאוד. אתה עוד מחפש רוחניות בתור כזה, מצב כזה יגום. אתה עוד מחפש רוחניות, עוד מחפש, עוד יש לזה כיוון, עוד חותר לזה כיוון. ובכן, אז מה בעצם המרגלים טענו? המרגלים טענו, רבותיי, צריכים תשובה מעליה בשביל לזכות, להיכנס לארץ ישראל, בשביל להחזיק שם מעמד עם הנפילים, צריך סייעת השמיעה מיוחדת, עשיתם תשובה בעגל, אבל זה רחוק מאוד, זה עוד רחוק מאוד, רחוק מאוד. אז אומרים לו כאן, אומרים חז"ל הקדושים, כך נפסק ברמב"ם, רבותיי, נפסק להלכה גם כן, מלכות קידושין, מלכות אישות, פרק שמיני הלכאי, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. הלך אדם ומקדש אישה, השתבח שמו, מקדש, מקדש אישה, ואומר תנאי, ואם התנאי לא יתקיים כמובן גם קידושים לא יחולו. אם התנאי לא מתקיים אז הקידושים לא תופסים, לא חלים. ובכן, מה הוא מתנה? הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, על מנת שאני צדיק. השתבח שמו, איזה יהודי זה. נחמד מאוד, רוצה להיות, אומר, אני עושה לך, אני מקדש אותך בתנאי שאני אהיה צדיק. היא שמחה, היא אומרת, איזה יופי, יהיה לי בעל צדיק, איזה יופי זה. אבל מתברר שהוא רשע. אתה אומר בגמרא, אפילו רשע, אפילו רשע גמור, אפילו רשע גמור. מה הוא רוצה פה? הוא אומר, הוא רשע גמור, והוא אומר, אני מקדש אותך על מנת שאני אהיה צדיק. מתי עשית את הסוויצ'ינג הזה? מתי עשית את השינוי הזה המהיר? מתי? אומרת הגמרא, אנחנו חוששים, הרי זו מקודשת מספק. איזה ספק? ספק? שמא ירהר תשובה בליבו. ריבונו של עולם, אתה מדבר על רשע גמור. חוששים לקידושים. אם היא תרצה להינשא לאדם אחר, היא תצטרך גט. חוששים לקידושים האלו שמא הם חלו, אולי הרשע הזה ירהר תשובה. מה זה ירהר תשובה? מה זה נקרא ירהר תשובה? מה זה ירהר תשובה? מה יכול אדם להירהר תשובה? ירהר תשובה זה אדם, אם אני הולך ברחוב, חושב, עד מתי ככה אני אראה. זה נקרא ירהר תשובה. עד מתי ככה יהיו החיים שלי? מתי? עד מתי ככה ייראה? זה נקרא ירוב תשובה. הבעל שם טוב שואל, הבת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, אוי לה מבלבונה של תורה. שואל הבעל שם טוב, מי שומע את הבת קול הזאת? מי שומע את הבת קול של הבעל שם טוב? צדיקים! הם כל הזמן בתשובה נמצאים. תשובה על תשובה, להם, בלי סוף. כל הזמן שעושים תשובה. עד כדי כך שגם את העבירות שלהם כדאי לתפוס מהגודל התשובה שהם עושים. כל העבירות שלהם זה מצוות בשבילנו. כזאת תשובה הם עושים. אז מה, מי עושה, מי צריך את הבת קול הזאת? אומר הבעל שם טוב, צדיקים, הם בתשובה כל הזמן, לא צריכים לשמוע בת קול. רשעים, רשעים, הם יכולים לשמוע בת קול? מה להם לבת קול? בת קול, אם היינו שומעים בת קול, איזה יופי זה היה. אומר הבעל שם טוב, כן, כל אחד שומע את הבת קול שאומרת לו, נו, נו, מה איתך? נו, נו, מה איתך? אדם הולך ברחוב, פתאום תקירה בלב. עד מתי ככה זה ייראה? זה נקרא ערעור תשובה. פשוט מאוד. חוששים לרשע הזה שמה שם ערער תשובה ונהפך לצדיק גמור. ריבונו של עולם. בערעור תשובה, יכול להיות שתשובה כזה ערעור תשובה חזק, שהוא נהפך ברגע אחד צדיק גמור. סלח לי, אבל אתה, איפה היית? ברגע אחד, זה הכוח של יהודי. ברגע אחד, זה הכוח של יהודי. זה הכוח המדהים של יהודי. זה הפחד הנוראי, רבותיי, שצריך להיזהר כל כך, מה זה נשמה של יהודי. שברגע אחד הוא יכול להפוך את כל העולמות, וראינו הרי מעשים כאלו. הרי יש לאין ספור מעשים כאלו, שברגע אחד עשו מעשה כזה שהפך את הכל. וזה סיפורים מהגמרא, וסיפורים אחרי כן שראינו במשך הדורות, שברגע אחד שהתעורר הניצוץ, הפך את כל הקערה על פיה. והיא ממש הפך מקצה לקצה, זה יוסף משיטה שהגמרא מספרת, וכן הלאה, שמה פעם אחת יכנס לדבורי, לא הכעיס עוד יותר, ועוד כהנה וכהנה סיפורים של יהודים שברגע אחד, הכל, מרגע אחד, מן הקצה לקצה. למה? כי נשמה של יהודי אי אפשר לתאר עד איפה זה מגיע. כי נשמה של יהודי אי אפשר לתאר עד איפה זה מגיע. רק מה? כל כך כל כך נפלנו בתוקף הגלות שאנחנו כבר לא מעריכים את עצמנו. אדם לא מאמין בעצמו. צריכים הצדיקים לגלות לנו, תאמינו בעצמכם, תאמינו בעצמכם, תאמינו. מה נאמין בעצמנו? מה נאמין? תאמינו שאנחנו נקראים בנים, תאמינו שאוהבים אותנו למרות הכל, תאמינו שאתם נקראים למרות הכל, למרות הכל. אומר בלעם הרשע, אני רואה פה עריות. מה עריות? איזה עריות אתה רואה פה? אומר, אני רואה פה עריות, אני רואה פה תלית ותפילה, אני רואה פה עריות. אז אנחנו צריכים ממנו סיוע מהרשע הזה, שיגלה לנו איך אנחנו נראים. למה? כי אנחנו לא מאמינים בזה, ככה מסביר המהר"ל. וכן הלאה וכן הלאה. מה שאדם זוכה משך יום פשוט. אנה פה אנה קדיש, ופה אנה ברכו, ופה אנה תנצדקה, ופה עזר, ופה שמע איזה שיעור, ופה קצת אמר תהילים, ופה הלך לאיזה קבר של צדיק, ופה היה באיזה, ופה עשה מעשה כזה, ופה עשה מעשה כזה. והדברים אליהן ארוך. עד כדי כך, שהגמרא כאן תראה אומרת, אפילו קלים שבח מלאים מצוות כרימון, רחקתך כפלח הרימון. אז שואל הרב עדי יוסף, אני לא מבין, אתה אומר אפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון, רקנים שבח, קלים שבח, גם יש מלאים מצוות כרימון. הרב עדי יוסף שליטה שואל, אז למה אנחנו צריכים בראש השנה להגיד שהיא רצון שנהיה מלאים מצוות כרימון? זה ביזיון, מה אני רוצה להיות כמו הקל הזה? הקל שבקלים שהוא רק הוא מלא מצוות אבל כרימון, אבל מה אני רוצה, זה מה שאני צריך לחתור הרבה יותר גבוה. אז אומר, אתה רץ הרב עדי יוסף שליטה, כן. כל שנה רימון, משך השנים תצטרבים הרבה רימונים. הוא נשאר עם רימון אחד. אבל אתה כל שנה יש לך רימון. אז ככה, תוכל לזכות להרבה רימונים. פרדס רימונים זה נקרא, הבנת? ישנה משנה בסוף מסכת מכות, רבי חנניה בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. נשאלת כאן שאלה פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, למה הטיל עלינו כזה מסע כבד של תרי"ג מצוות? 613 מצוות, ולכל מצווה ומצווה יש ענפים וענפי ענפים. אם אתה רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותנו, למה אתה מטיל עלינו כזאת מטלה כבדה? הייתכן, אם אני רוצה לזכות מישהו, האם אני אשים עליו מטען כבד על הראש, ואני אגיד לו, כן כן, התכוונתי לזכות אותך. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, הכוונה, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, לכן נתן לנו כזה מגוון גדול של מצוות, כדי שכל אחד ימצא לו איזושהי מצווה שאותה יעשה בחשק גדול ובאהבה מיוחדת, והיא המצווה הזאת תזכה אותו לכל שאר המצוות. אחד אוהב דווקא לנקות את בית הכנסת, אחד אוהב לעזור לזולת, אחד נמשך דווקא לסייע לזקנים, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מתוך המגוון הגדול הזה יכול למצוא לו איזושהי מצווה שאותה יעשה בחשק ובאהבה, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו כזה מרחב גדול, כזה מגוון גדול של מצוות, כדי שכל אחד יוכל למצוא לו איזושהי מצווה שיעשה אותה בחשק ובאהבה ויתזכה אותו לשאר המצוות. שהרי מצווה גוררת מצווה, מה שאין כן אם היה נותן לנו רק מצווה אחת או שניים, ולא כל אחד יכול למצוא לו את המצווה שאותה יעשה בחשק. לפיכך רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. ומי שירצה למצוא סיוע לדברנו יעיין בדברי הרמב״ם בביאור המשניות. ובכן רבותיי, אנחנו עכשיו מתחננים לשם יתברך, ריבונו של עולם, הרינו השם חסדיך. מה זה הרינו השם חסדיך? אנחנו מאמינים שהכל חסדים, אבל ריבונו של עולם, שנרגיש שזה חסדים. מה זה הרינו השם חסדיך? שנרגיש ונראה את החסדים, כי אנחנו יודעים שהכל זה חסדים, כי מהשם לא תצא נערות. אבל מגודל ההרפתקאות שאנחנו עוברים, אדם כל כך מטורטר בנפש שלו, שהוא לא יודע מה רוצים ממנו, מה לי אחה, מה לי אתם, לאן אני מוביל, באמת אני זוכה, באמת אני מתקדם, מה יצא ממני, אני באמת זוכה, אני באמת מתקדם, יש פה איזה כיוון בכלל. אז מה צריכים לבקש? ריבונו של עולם, הראינו השם חסדיך, אנחנו יודעים שהכל זה חסדים, יודעים שהכל זה רחמים, יודעים שאתה רוצה רק טובתנו, אבל מתוקף הגלות הנוראית אנחנו מתחילים, ריבונו של עולם, הראינו השם חסדיך, שנראה שזה חסדים, שנרגיש את החסדים, עשה למענך אם לא למעננו, אפילו אם אנחנו לא רואים, עשה למענך, עשה למענך ולא למעננו, אפילו עשה למענך ריבונו של עולם, שנראה את החסדים, שנרגיש חסדים, שנלך ונרגיש שאתה אוהב אותנו, שנרגיש את האהבה שלך, שאנחנו מאמינים ויודעים שזאת אהבה נצחית, יודעים שזאת אהבה איתנה ונוראית, יודעים שזאת אהבה של, שאין לה תיאור ושיעור, אבל שנרגיש אותה ריבונו של עולם, שנלך ונחיה עם זה, ונחיה עם זה מהבוקר עד הלילה, ונאמין בעצמנו, ונאמין כל אחד בשני, ונאמין שכל אחד יש בו את הכוח של מלמטה עד למעלה, מרשת דרגין עד סוף דרגין, בכל אחד ואחד יש כוחות אדירים, שכל אחד ואחד יכול לזכות להיות צדיק גדול, שכל אחד מאיתנו יכול לזכות לדברים עצומים, ונאמין נאמין בעצמנו ונאמין זולת. כמה שנאמין יותר רבותיי, אז נלך יותר עם מורל גבוה. האדם הולך עם מורל גבוה, אבל ממשיך עליו עוד ישועות ועוד חסדים, ומקבל סייעת דשמיא, ומקבל סייעת דשמיא להמשיך עלינו ישועות עלינו ועל כל עם ישראל, ונזכה כולנו תיקון השלם, ועד אשר יתקנו רבינו אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.